אז פרק 27 בפודקאסט, שבצורה משוגעת זה פרק 27 בספר. זה ממש מרגש אותי. זה גם ממש מבלבל איך שכתבתי את זה, אבל זה ממש מגניב שזה ככה יצא.
וגם הפרק, כמו תמיד, הוא כזה, קוראים לו כל כך הרבה דברים, זה טלטלה. האמת שסוזן, זה באמת שפולה על הספר השני. מה את אומרת? כאילו עכשיו שסיימנו לקרוא, את חושבת שהספר הראשון או השני יותר טובים?
אני אישית, הוא יותר אוהב את הספר הראשון, זאת האמת, אבל חד משמעית קראתי המון כזה, כזה גם באינטרנט וגם חברים וכאלה, הספר השני הוא אחד האהובים ביותר, כאילו נראה לי הוא בהצבעות, נגיד לוקח יותר מהספר הראשון, אני אישית יותר אוהב את הראשון.
אני מאוד אוהבת הראשון, אבל כל אורך הראשון חפרתי כמה אני אוהבת השני, וזה רק בגלל השורה האחרונה בערך של הספר הזה. אבל תכף נגיע לשם.
כן, תכף נגיע לשם. סורי למעריצי הספר השני, אני מעדיפה את הספר הראשון עדיין. אבל כל הספרים טובים.
כל הספרים טובים. אז אנחנו מתחילים את הפרק, לא מעט פרקים מתחילים לנו או בכאוס, נכון? דיברנו על זה, לדעתי זה הפרק הקודם או פרק לפני זה, שיש איזה פרק שהיא מתעוררת באושר, שזה לא ברור, זה פרק שהוא נורא דיסוננס, כי רוב הפרקים זה כזה, קטניס קמה בבעלה, משהו קורה, מישהו מת, היא מבולבלת, זה ככה רוב הפרקים שלנו מתחילים.
נכון.
זה כיאה לסוף הספר השני, אנחנו מתחילים את הפרק בזה ששדה כוח מתפוצץ, היא מתעוררת לזה שיש זיקוקים ו... דברים כאילו מתרסקים ויש אורות ולא ברור מה קורה. היא חושבת שהקפיטול עומד להרוג את כל המיועדים.
גם לרגע עולה שם איזושהי שאלה מאוד מעניינת שהיא אומרת, האם מכתחילה הקפיטול תכנן לא לתת לאף אחד לנצח במשחק הזה? שזאת שאלה מעניינת, כי דנו בה הרבה פעמים על זה שאולי שמו להם ים וזה היה כדי לתת את זה לפיניק וזה, ודווקא כשהיא מעלה את זה, את אומרת, וואלה, יש מצב.
גם אם תזכרי במילים של סנואו או במכתב שהוא מקריא שהגדירו את הגמול הרבעוני, הוא מדבר על זה של להזכיר לכולם שאף אחד לא בטוח בפני הקפיטול, שאפילו האנשים החזקים והטובים מבינינו לא בטוחים.
נכון, היא ממש אומרת את זה, וגם כאילו זה גם נותן לך איזשהו כזה סגירת מעגל לעניין הזה של את אומרת, למה שהוא ייתן לה שוב להיכנס למשחקי הרעב באיזשהו סיכוי שאולי יש לה לנצח, למה הוא נותן לחוץ בקשת, למה זה, למה פה, למה שמה, וזה כן סוגר לנו את כל הפינות האלה. זה אומר, אם הוא מכתחילה לא רצה לתת לאף אחד לנצח במשחק הזה, אז זה לא משנה מה נתנו לה, נכון? אולי בגלל זה נתנו יד חופשית כל כך, כאילו, לקרבניתי משחק, אני לא יודעת.
אולי גם את זה לעולם לא נדע, כי באה רחפת, אוספת את קטניס, שאנחנו יודעים כבר שזה לא רחפת של הקפיטול, אנחנו לא יודעים הקפיטול, איך הוא תכנן לסיים את המשחק. ואנחנו בתור הקוראים כבר היום יודעים שמי שניהל את המשחק היה חלק מהמורדים, אז כזה יש הרבה על מה לדבר.
נכון.
אבל קטניס, כמו הרבה 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 מהזמן, מהספר הראשון והשני, לא יודעת מה הולך סביבה. והמוטיב החוזר פה הוא דברים הם לא נראים כמו מה שהם באמת. זה מוטיב שחוזר איתנו כל הספר, והוא ממשיך לאורך כל הפרק האחרון. אז בעצם באה רחפת ואוספת את קטניס, וקטניס ישר בכזה, אומייגאד, הם לא הולכים להרוג אותי, הם הולכים לענות אותי למוות, הם הולכים לעשות לי כל מיני דברים נוראים, ואין לה שום דרך לעצור את זה.
עכשיו, אני כן רוצה להתעכב על זה. יש פה חלק מאוד ארוך, אוקיי? יש פה כמעט, לא יודעת, 3-4 דפים, שבעצם קטניס ממש מסבירה לנו שלהתאפס על ידי הקפיטול זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, עדיף למות מאשר להתאפס על ידם, העינויים שהם יכולים להעביר אותך, זה, ויש פה עניין שכשמסתכלים על זה וכן יודעים כבר את סוף הפרק, את ממש ממש מבינה את זה שסוזן ממש שוטלת בך את הפחד הנורא בלהתאפס על ידי הקפיטול, כי היא בעצם מכוונת למשהו. היא בעצם אומרת לך, היא לא סתם נתנה לך 3 דפים שלמים לקרוא כמה זה נורא, היא בעצם מכוונת למשהו שעומד לקרות בעתיד, ואת כמובן לא שמה לב לזה תוך כדי הקריאה, את פשוט אומרת, וואו, איזה נורא זה להתאפס על ידי הקפיטול.
כן, זה הפחד של... אם קטניס מדברת הרבה על הפחד שלה לאבד את החופש שלה ולא לעשות דברים, זה האיבוד חופש המוחלט, בין אם היא ויתרה על החיים שלה כדי להיות עם פיטה, כדי לעשות תדמית לעולם, שזה דיברנו עליו הרבה בתחילת הספר, ואחרי זה זה היה כזה טוב לאבד את החיים שלה לטובת פיטה. עכשיו זה כזה, זה לאבד את החיים שלה ולהיות מעונה לטובת כלום. לשמש כלי או משהו יצור או משהו שמייצג את הקפיטול שהוא רוצה נגדה, והיא לא יודעת מה הם הולכים לעשות לה.
נכון.
הרוע של הקפיטול בעצם לא יודע גבול, והם משחקים פסיכולוגיים מאוד מאוד קשים, ואולי קטניס לא אומרת את זה, אבל הם יכולים לעשות הרבה יותר נורא ממוות, מה שנקרא.
היא אומרת את זה. היא אומרת, עדיף למות. עדיף למות. היא ממש אומרת, עדיף למות, עדיף למות. כאילו היא ממש, גם ככל שאני אקדם עם הפרק, היא מאמינה שהמוות הוא סוג של ממש גאולה.
כן.
זה הזוי.
ומי שמברך אותה שהיא רואה את הפנים שלו ראשון על הרחפת הזאת, זה בעצם קברנית המשחק הראשי פלוטה, שזה מוזר. למה לא היימיץ' היה שם, או מישהו שקטניס מזהה?
זה... אז אני מניחה, אני חשבתי על זה גם, ופשוט הנחתי שהוא הראשון שאוסף אותם, כי הוא עדיין נמצא בתוך החלל יחד איתם, ברחפת, ואז יש את כל הקטע הזה שהיא מאבדת כל הכרה וזה ולא יודעת כלום, ונראה לי שרק אז הוא אוסף את שאר אנשים שנמצאים איתם על הרחפת. כי הנסיעה הזאת בתוך הרחפת היא לוקחת המון המון זמן. היא נראית לוקחת כל הפרק הזה. אנחנו מסיימים נראה לי את הפרק כמעט רק על הרחפת, כמעט.
כן. וכמו ששרן אמרה, בעצם היא ממש מתארת שהיא חייבת למצוא את פיטה, כי היא חייבת לפחות אם היא לא הצליחה להציל אותו ולתת לו חיים בקפיטול, היא חייבת לגאול אותו מהיסורים של, של הקפיטול, שזה כזה נכון, זה כזה פרפרזה כזאת, זה הקבלה מוזרה כזאת, מצד אחד לא הצלתי אותו כדי שהוא יחיה בקפיטול ויסבול בדרכים אחרות, ואני לא רוצה שהוא יחיה בקפיטול כרגע עם התנאים שהולכים לתת לו.
שזה עוד הפעם הכנה תודעתית שסוזן עושה לנו. היא עושה לנו הכנה של הכי גרוע, המצב הכי גרוע שאתה יכול להיות בו, זה להתאפס על ידי הקפיטול. יש פה ממש, היא ממש, כמו שאת אומרת, היא מציירת את המוות כניצחון. היא גם אומרת על עצמה, היא אומרת, אני נתפסתי על ידי הקפיטול, עדיף שאני אמות. אולי יש דרך, אולי זה שג'ואנה פצעה אותי כל כך קשה, אולי זה מתנה, אולי בעצם אני אמות מהפצעים שלי ולא יצליחו להציל אותי. היא ממש, יש פה שיח מאוד מאוד עמוק על כמה מוות הוא ניצחון, כשזה קשור להיות בידיו של הקפיטול.
אם אנחנו מדברים על מוות וקטניס ופיטה, אז יש פה קצת מוטיב, קראתי לזה גם הרבה על מוטיב של רומאו ויוליה והקבלה שלהם לקטניס ופיטה, בעצם הנאהבים חסרי המזל, שזה קצת, יש פה... אם בספר הראשון, בסוף היא כזה, עדיף ששנינו נמות לעומת שאחד מאיתנו ירוק את השני, זה מין כזה רומאו ויוליה לא מסוגלים לחיות בעולם שהשני לא נמצא בו. שזה קצת המצב יותר כזה של, הם מגיעים אליו בספר השני, שאם בספר הראשון היא כזה, עדיף ששנינו נמות ונדפוק את הקפיטול, בעצם ונראה לקפיטול שאתה לא שולט בנו, גם עכשיו זה כזה, אני מעדיפה ששנינו נמות ושהקפיטול לא יוכל להשתמש בנו כנגדו. זה, שאם בספר הראשון זה לא נעשה מאהבה, אז בספר השני זה כן נעשה מאהבה. ומה זה יעשה לנו בספר השלישי? אני קצת יודעת, אבל זה יהיה מעניין ההקבלה הזאת.
בסדר, כל מי שקרא את הסאגה יודע, אבל אהבתי ממש את ההקבלה לרומאו ויוליה, לא חשבתי על זה. נקודה ממש יפה. אז בעצם היא באמת לוקחת, היא באמת מתעוררת בתוך, מתארת את זה כמשהו מתחתי, היא לא יודעת איפה היא... הכל מאוד מבולבל, הכל מורפל, אבל היא כן רואה את ביטי מולה, והוא כולו מחובר למכונות הנשמה, למלא מכונות, היא לא יודעת מה זה המכונות האלה. ואז בעצם היא אומרת, אוקיי, אני חייבת למצוא את פיטה ולהרוג אותו. שזה פשוט מכניס אותך כל כך לתפיסת העולם, שעדיף למות, עדיף למות.
היא גם ממש אומרת, אני אחזור להרוג את ביטי.
נכון.
אחרי שהיא תהרוג את פיטה, אם היא תוכל. היא אפילו לא חושבת על עצמה, כאילו קטניס הרבה פעמים לא חושבת על עצמה קודם. האמת שכן, זה לא נכון, הרבה פעמים היא שוכחת את פיטה, דיברנו על זה.
לא, אבל פה היא באמת עושה את השיפט הזה, שמעכשיו היא לא המרכז ופיטה המרכז. דווקא הספר הזה...
כן, זה שיפט.
בדיוק, זה המעבר מהעניין הזה שקטניס דואגת רק לעצמה, לרגע שהיא פשוט אומרת, אני בן אדם פחות טוב ופחות מגיע לו את החיים ופחות טהור, מפיטה, ולכן אני נותנת לפיטה את החיים שלי. שזה גם מאוד מאוד יפה לראות איך כולם בעצם מוכנים למות בשביל קטניס, כי היא מייצגת לנו איזה משהו, ומבחינתה הגיבור שלה, מי שלה מייצג באמת את הטוב לב האמיתי, את מה שהיא שואפת עליו, זה בעצם פיטה. הוא כאילו הגיבור של קטניס הרבה פעמים בסיפור.
נכון, אבל הם גם מסבירים את זה, שכולם לא רק התאספו כדי להציל את קטניס, הם כולם גם התאספו בשביל להציל את פיטה, כי הם מבינים שקטניס לא הייתה עושה כלום בלי פיטה במשחק הזה.
נכון, אבל זה עדיין עניין כזה של בדרך כלל הגיבור שלנו הוא כזה גיבור, מה שנקרא, בספרים, ופה לגיבורה שלנו יש גיבור אחר. שהוא חלק מהותי בספר, ואף אחד לא רואה אותו כגיבור.
דווקא להרבה ספרים יש את, ה... אם מדברים בשר הטבעות, הם גם צוחקים על זה קצת, שפרודו וסם מדברים על זה, שבטח סם אומר לפרודו, שהוא הדמות הראשית בספר בעצם, או אחת מהן, הוא אומר לו, בטח יכתבו עליך מלא סיפורים ושירים וזה, ואז הוא אומר, דווקא הייתי רוצה שיכתבו סיפור עליך סם, כי בלעדיך לא, לא הייתי עובר את כל הדרך הזאת. זה כזה, לרוב הגיבורים הטובים יש אנשים שהם קרובים אליהם מאוד, שעוזרים להם מאחורה, גם אם הם לא מנצחים בסוף.
נכון, הם עוזרים להם, אבל יש משהו מאוד, כמו שאת אומרת, היה צריך לשמור על פיטה בשביל קטניס. אף אחד לא ראה בפיטה משהו חשוב. רק קטניס רואה את זה.
אבל כמו שפיניק אומר, הוא פשוט יותר טוב מכולנו. או כאילו הם מדברים על זה בסוף השנה.
נכון, פיניק אגב, רק לפי דעתי מההיכרות עם פיטה. כי לפני זה, לפי דעתי, הוא לא הבין את הקטע, אבל כן יש לך פה הסבר שיש משהו מאוד מאוד מיוחד בפיטה. אפילו יש לך את הרגע הזה שגייל אומר לקטניס, הלוואי ויכולתי לסנות את הבחור הזה. כן מתארים לך בדיוק לאורך כל הספר שפיטה בחור ממש מיוחד, אבל הדרך, אבל הוא נראה מאוד סתמי, כאילו בן אדם שנראה מאוד מאוד סתמי, ורק עם היכרות איתו בעצם מבינים לאיזה, כאילו איזה מי הוא, מה הוא מייצג, כמה אתה יכול לטבוע בתוכו במנחאות.
בעצם אנחנו ממשיכים בסיפור, קטניס מוצאת מזרק, זה הכלי נשק שלה. אני בטוחה שהוא מאוד מאוד מאיים המזרק הזה, כי היא הולכת איתו והיא אומרת, אני הולכת עכשיו והאש ובמים למצוא את פיטה. וכשהיא עוברת בין החדרים, פתאום היא שומעת קולות, את הקול של פלוטר מדבר.
מדבר עם פיניק, ואז זה עדיין כזה לא, לא זה, ואז ברגע שהיא שומעת את הקול של היימיץ', היא כאילו ההלם מכה בה, והיא פשוט מתפרצת לחדר.
כן, אבל אני רוצה שנייה לדבר על מה שהם דיברו בעצם, מה שהיא שומעת. אז בעצם אנחנו יודעים בתור קוראים שזה פלוטח מדבר על זה של איך להעביר מזון בין המורדים. קטניס לא מבינה אפילו על מה מדבר, הוא מדבר על זה לפחות שיש להם את הרכבות בשליטה שלהם, אז הם יכולים להעביר אוכל ומידע, ואנשים בטח ממחוז למחוז, כי המרד הוא כאילו בפול גז, הוא קורא. לא ברור לנו מתי הוא התחיל, אם הוא התחיל כי הם פוצצו את שדה הכוח או שהוא התחיל לפני, שקצת דיברנו על זה הרבה פעמים של כזה, למה המשחק נהיה מהר ומהר. היום אם אנחנו חושבים על זה, אם זה כדי להציל את קטניס כמה שיותר מהר, או כי המרד מתקדם מהר מחוץ למחוזות. שזה קצת משהו שאנחנו לא יודעים, ולדעתי אנחנו גם לא כל כך נדע מבחינת זמנים, אבל זה מעניין לחשוב עליו. ודבר שני שהוא מדבר עליו זה על פיניק, על זה שהוא לא יכול, שלא הצילו בעצם את אני. שהיא לא יודעים איפה היא, היא הייתה פעם אחרונה במחוז 4, והוא לא יכול לחזור לשם לנסות להציל אותה. וכנראה הקפיטול תפס אותה, אנחנו מבינים בהמשך.
מה זה כנראה? מה שאומרים כאילו, לא יהרגו אותה כי הקפיטול, כאילו כנראה שזה הדבר הראשון שגם הם עשו. קפיטול הרי בסופו של דבר הוא שולט באנשים על ידי פחד. ולתפוס את האהובים שלך זה כזה 101 באיך לשלוט באנשים בפחד.
כן. ושזה מעניין כי פיניק וקטניס היו שני אלה שנלכדו בתוך הזירה של הקולות של הציפורים, שהם כזה מאוד מושפעים האנשים מסביבם, כמו, לא כמו אנשים כמו ג'ואנה או פיטה אפילו, שאנשים שחשובים להם כזה. לפיטה מאוד חשוב קטניס, אבל נראה לי מעט מאוד אנשים היו משפיעים עליו כמו הם היו תופסים את קטניס. גם ג'ואנה היא כזאת, אין לי אף אחד בחיים. היימיץ' הוא כזה שאין לו אף אחד בחיים מסביבו. המון מיועדים מוצאים את עצמם במקום מאוד לבד בחיים בגלל הטראומות שהם עברו במשחק.
נכון, דיברנו על זה שהפיטות.
אז מעניין שדווקא פיניק וקטניס הם אלה שנתפסו בגזרה הזאת, והם שני אלה שתפסו להם אהובים שכנראה הולכים להתעלל בהם בקפיטול. ואז כמובן היא שומעת את הקול של היימיץ', ואז זה מצחיק, היא נכנסת לחדר, ואז הם תופסים אותה והם אומרים לה, את המזרק, את והמזרק כנגד הקפיטול. שזה מין כזה, כן, קטניס הייתה הולכת עם המזרק לתוך הקפיטול בשביל להציל את פיטה, כאילו בלי למצמץ פעמיים.
אני חושבת שזה קטע שהוא מאוד מעצבן קצת, שהוא אומר לה את זה ומגחך עליה, כי הוא כן מבין את זה שהיא בכלל לא יודעת איפה היא, שהיא חושבת שהיא עדיין בתוך הקפיטול, ואיפשהו כזה סוג שאומר לה, אני מבין את זה שאת חושבת בתוך הקפיטול, ואת מסתובבת, כזה מספרת את זה עם כותונת לילה, חצי ערומה, עם מזרק, כמו איזה משוגעת. וזה פשוט מעצבן, זה צורם נורא, זה כזה לא מצחיק אותי, זה כזה במקום של, היא לא יודעת כלום, השארתם אותה בעננה שלמה, ועכשיו אתם צוחקים עליה על זה שהיא לקחה מזרק כדי להציל את הכבוד האחרון שנשאר לה כזה, ונסות להרוג את פיטה כדי שלא יתעללו בו.
מה שקורה משהו מאוד מעניין בספר, מין כזה מסבירים מה קרה בעצם, מה שהוביל כזה, אבל היא מספרת איזה מין גוף, מה זה, שלישי, רביעי, כזה זה.
נכון, זה, לא שומעים את היימיץ' מסבירה, כי את מצפה שיש שם איזשהו דו-שיח.
לא, יש שם הסבר מאוד קר כזה למה קרה, בלי תגובות, בלי רגשות, בלי כזה המחשבות של קטניס, שהן בדרך כלל מלוות אותנו לאורך כל סיטואציה שקורית בספר. גם היא מספרת לנו איך היא חושבת שהקהל יראה בבית, מה אנשים, כאילו, איך הקפיטול משדר דברים, זה תמיד מלווה עם המחשבות של קטניס, כי היא מספרת לנו את זה מנקודת מבט שלה.
גם לי זה היה מאוד חסר השיח הזה, נגיד, היה שם איזה קטע שהוא אומר לה, אוקיי, מי שהמנצחים שהחליטו להצטרף למרד הזה, זה מחוז 3, 4, 6, 7, 8 ו-11. ואז את אומרת לעצמך, למה לא 9? מה קרה ל-9 ו-10? כאילו, את מצפה שהיא תשב שם ותגיד לו, רגע, למה אלה המנצחים שהצטרפו? למה אלה לא הצטרפו? למה זה קרה? כאילו שיש שם איזשהו דו שיח ופשוט לא, פשוט יורה עליה מלא מידע, הוא אומר לה, אל תיכנסי לי באמצע, תני לי להגיד הכל מהתחלה.
שזה הכי לא קטניס, אם הדוק נכנסה לו באמצע, כאילו.
כן, לא, גם באמת היה הרבה שאלות שדווקא היה פה רגע כן לענות על הרבה שאלות.
היה שם גם קטע שהם רושמים שפלוטרך הוא היה חבר בקבוצה שמטרתה קבוצה סודית שמטרתה להפיל את הקפיטול, שאני כזה, סינה היה שם? אנחנו לא יודעים, מין כזה, זה כל מיני שאלות שיש לנו של אולי לעולם לא נדע מה זה הקבוצה הזאת, כי מי עוד שם, איזה עוד תפקידים הם שיחקו,
האם זה אנשים שנולדו בקפיטול, האם, לא יודעת, כאילו, את צודקת, יש פה הרבה שאלות שעולות פה, ואת כזה מצפה דווקא שיהיה פה שיח שיענה גם על כל מיני נקודות, אבל לצערי מחליטים שזה לא מספיק חשוב.
כן. וגם, כמו שאמרתי, קצת מאכילים אותנו בקפיט, מין כזה פלוטח מסביר, ניסיתי לתת לך רמז עם השעון שדיברנו על זה אז, שהשעון היה רמז מאוד מאוד גדול לזה שהוא, לא יודעת איך זה היה אמור לרמוז לה שהוא בצד שלה.
יש קטע שדווקא בדיוק עם השעון שהיה לי, מה זה מוזר? הוא אומר לה, כשאמרתי לך על השעון, הייתי בטוח שתהיה מדריכה.
נכון.
ואת אומרת לעצמך, רגע, מה? זה מה זה לא מסתדר בראש? כאילו, למה הוא חשב שהיא תהיה מדריכה? למה הוא התנדב בכלל להיות ראש המשחק אם הוא לא חשב שמי שיהיה שם זה המיועדים? כאילו, למה היה חשוב לו להיות ראש משחק משחקי הרעב אם אין לו מה? לא יודעת, זה כזה לא מתחבר לכלום.
נראה לי הוא מאוד רצה, הוא גם דיבר על זה, הוא רצה להתחבב על קטניס, הוא רצה ליצור את הקשר כי הוא כן מהאגודה הסודית הזאת. אני לא חושבת שהם תכננו שהמרד יפרוץ כזה מהר, נראה לי זה שהיא נכנסה לזירה וכל הטור שלה מאוד קידם דברים, הם לא ציפו ש... כשהוא עוד דיבר איתה, עוד לא אמרו שיהיו את המיועדים, הם רק הכינו את הזירה, הוא עוד לא ידע מי יהיה שם, וכנראה זה משהו שהוחלט בסוף הסיבוב שלהם, שסנואו החליט על זה.
זהו, כנראה שסנואו החליט את זה לגמרי לבד ולא סיפר לאף אחד, בעצם עד הרגע ממש שהקרינו את זה בטלוויזיה בלייב, כאילו... כנראה שזה מה שקרה, כי זה כל כך לא הגיוני. שהוא, כאילו, הבן אדם שהכי צריך לדעת הכל המשחק, יותר מזה, הוא כבר כנראה מתכנן את הזירה הזאת חודשים. הוא היה צריך, אני כל הזמן חשבתי שהוא תכנן את הזירה, כאילו כל הזמן דיברנו על זה, שהתכנון זירה הזה היה דווקא במיוחד למיועדים המנצחים. אז זה מאוד מפתיע שזה בכלל לא היה למיועדים מנצחים, זה היה למיועדים נקודה. הוא לא היה פה איזה חשיבה על מנצחים בכלל.
כן. אבל זה מפתיע, כי אז גם יש את כל התוכנית של ביטי, מעניין אם הברקים הייתה תוספת חדשה, כי לדעתי בלי הברק, הם לא היו מצליחים לשבור את שדה הכוח. מדברים על זה גם זה שביטי נכנס למשחק, הוא לא התנדב, הוא נבחר. זה שביטי נבחר, היה לו את הטייל והיה את הברקים, זה מין סיטואציה...
לא, אבל זה דווקא לא כזה מפתיע, כי את אומרת טוב, הוא תמיד יכל להתנדב במקרה שלא היה נבחר.
כן, אבל זה מעניין, דווקא אני חושבת שאם הוא היה מתנדב, זה כאילו... היה עושה את זה יותר כאילו intentional, כזה...
לא יודעת, זה לא היה לי חסר. כאילו, יותר היה לי הזוי שנגיד, אמרתי, אולי הוא הרכיב את כל הזירה, נגיד, ממים, כדי שזה היה להם הגיוני לשים...
אבל הם לא ידעו שהם רצו לברוח משם מראש, כאילו... חייבין, הזירה הורכבה ונבנתה עוד לפני שידעו שקטניס תהיה בפנים, וזה התזמון שלהם להגניב אותה ולבריח אותה בעצם.
נכון, אבל אני אומרת, האם הוא כאילו מילא את זה במים כדי לפוצץ את הזירה? מבינה אותי כזה שזה ייראה הגיוני שחשמל מעביר, כאילו מים עוברים בחשמל?
לא יודע, לעולם לא נדע.
אני לא... זה, לא יודע, החלק הזה פשוט, שהוא לא ידע שהיא תהיה מיועדת, זה ממש מפתיע אותי, זה כזה אומר... איך היה לכם זמן לחשוב על כל התוכנית הזאת, אם בכלל לא ידעתם שתהיה מיועדת? למה התנדבת בכלל להיות במשחקי הרעה, ואין לך דברים הרבה יותר חשובים לעשות מילדים שאתה לא מכיר? כאילו, זה כזה בראש שלי לא מתחבר, זה לא הגיוני לי שהוא לא ידע שהיא תהיה מיועדת. אולי הסיבה שהוא רצה להיות זה כי הוא היה בטוח שהיא תהיה מדריכה והיא תהיה חייבת להיות בקפיטול. כאילו זה הדבר היחיד שעולה לי איכשהו בראש, למה זה הגיוני שהוא כאילו תכנן את המשחק. גם לא יודעת איך אתה יכול להיות בצד של המרד ולתכנן את המשחק לילדים כאילו חסרי קשר למרד הזה.
הרבה פעמים אנשים שהם מרגלים והם מאוד עמוק צריכים לעשות דברים שהם נראים לגיטימיים לאנשים בחוץ כדי להצליח להתחבב ולהתקדם.
אתה עוד איזה שאלה עולה לי? האם הוא תכנן את המשחק בצורה הזאת שהרבה מתים מאסונות טבע ולא מתים משתי אנשים שנחמים אחד בשני? האם זה אחת, כאילו, אחד הדברים שהוא רצה לקדם כדי לא ללבות את השנאה בין מחוזות?
מעניין. אני לא יודעת. אנחנו לא מכירים את הבן אדם. אנחנו לא מכירים את הדרך השיבה שלו. אנחנו לא יודעים מי הוא מה הוא. אני מקווה שנכיר אותו קצת יותר טוב בספר 3. כמו שאמרנו קצת לאורך הספר, שכל אמרתי לסרי לשים לב על הלחם, הלחם היה הקוד בעצם לזמן חילוץ.
גם יש עוד משהו, זה העניין הזה שכל הזמן התלבטת ולא זכרת אם פיטה ידע או
נכון,
ידע.
נכון.
ואז בעצם האימיץ' מאשש לנו את זה, פיטה לא ידע.
שזה מעניין שפיטה לא ידע.
זה מאוד...
כאילו, אם היו מספרים את זה לפיטה, פיטה היה זורם עם הרעיון הזה.
אני חייבת להגיד שגם אם היו מספרים את זה לקטניס, היא הייתה זורמת עם הרעיון. אני חייבת להגיד שאני יודעת שבכללי אני לא חובבת את הדמות של היימיץ'. זה נגיד רגע שאני לא מצליחה להבין איך יש מישהו שחובב אותו, כאילו באמת, איך מישהו מחבב אותו אחרי הרגע הזה, כי אני לא מצליחה להבין למה לא לספר להם את התוכנית. לא יודעת, אין לזה מבחינתי איזשהו היגיון. לא נכון, אם הם היו יודעים את התוכנית, דווקא הם היו עובדים הרבה הרבה יותר טוב. לא יודעת, כאילו, זה בראש שלי לא מתחבר, זאת האמת.
לא מתחבר, ואז משום מקום זורקים לנו גם, מחוז 13 קיים, רגע, מי, מה, איפה הוא קיים, איך הוא קיים, מה קורה, אבל מחוז 13 קיים, ואז היא אומרת, אוי, בוני וטוויל, הבנות האלה שעזרתי להם, באמת מעניין אם הם הגיעו לשם, שזה כזה. איך את עכשיו חושבת על זה, עם כל הפרצות
האלה? לא, דווקא זה הגיוני שהיא חושבת על זה. כי זה הדבר היחיד שמטריג לה את מחוז 13, הרגע הזה. היא בחיים לא חשבה לפני זה על מחוז 13, וכשאמרו לך מחוז 13 קיים, אז זה הגיוני שזה הדבר הראשון שקורה, זה שאת חושבת על הרגע הראשון ששמעת עליו.
אבל כמו שאמרת, כאילו, אני ברגע הזה מאוד מאוד לא בצד של היימיץ', אם עד עכשיו הייתי מאוד כזה, היימיץ' מנסה לקדם דברים, והוא מאוד בן אדם שסובל, דווקא פתאום יש לנו שיפט של, אנחנו מדברים הרבה על דברים, הם לא כמו שהם נראים, ופתאום משתמשים בקטניס, ככלי של המורדים ולא כלי של הקפיטול, שזה הפחד הכי גדול של קטניס או בכלי שלנו בעולם שבעצם משתמשים בנו ועושים לנו מניפולציה פסיכולוגית כדי לגרום לנו לעשות דברים שכאילו אנחנו לא בוודאות יודעים למה אנחנו חותמים עליהם. והיימיץ' משתמש פה בקטניס ובמניפולציה הזאת הרגשית שלה על זה שכדי לשמש אותה כנשק כנגד הקפיטול ולא נשק של הקפיטול. שזה, היא תמיד נמצאת בטווח הזה, היא או עם המרד או עם הקפיטול, היא אף פעם לא יכולה להיות קטניס.
זה גם גרם לי לתהות, האם, כמה דברים לגבי היימיץ'. דבר ראשון, זה גרם לי לתהות, האם היימיץ' אי פעם בכלל התכוון להתנדב אם פיטה הים נבחר?
כנראה שלא.
כנראה שלא, בדיוק, עשיתי להעלות את זה, כנראה שלא. והדבר השני, זה האם הוא הפסיק לשתות כבר ממש ממש מזמן, ובעצם... כל העניין של השתייה הוא גם היה עניין של לנסות לטשטש את פיטה וקטניס, כי היא ממש אומרת את זה. היא אומרת את זה, אני יושבת שם מול היימיץ', הוא מדבר איתי באופן מאוד קונקרטי, הוא חד, הוא ישר, הוא מיישר אליי מבט, הוא אומר הכל בצורה מאוד קרה, מאוד כזה א', ב', ג', ד', זה מה שקורה, זה מה שקורה, זה מה שקורה. הוא ממש לא האיימיץ' שהכרנו, נכון? הוא לא המטושטש, הזה, הלא יודע מה זה, גם יותר מזה, היא ממש אומרת, לאורך כל הזמן, כשאני העליתי את התיאוריות של מחוז 13 קיים, בוא נברח לשם, בוא נעשה מרד וזה, הוא כל הזמן שחק להיות השיקור מטומטם.
גם צחק עליה.
צחק עליי.
אמר לה, אין דבר כזה, מה את רוצה?
ואז היא ממש מעלה את הטענה הזאת ואומרת, האם השימוש באלכוהול, זה היה כדי לטשטש לנו את ההבנה, את הידע, את ה... וזה הרגע הראשון שבעצם אני אומרת, כן, כנראה כן, כנראה הוא נגמל משתייה כבר עוד אז שהם סיפרו לנו שהיה לו את התקופה הזאת שהוא נגמל משתייה, שאגב בזכות פיטה וקטניס, ובעצם לפי דעתי כבר מהשלב הזה הוא נהיה, כשהוא נהיה פיקח, אז הוא התחיל לרקום איזושהי תוכנית בעצם, ש... בסופו של דבר אני מניחה, יש עניין כזה שאומר, אף אחד הוא לא באמת בן אדם רע. תקחי את הבן אדם הכי רע בעולם, בסוף הוא בעצמו לא יחשוב על עצמו שהוא בן אדם רע. הוא ייתן כל מיני סיבות למה הוא עושה את זה, ואני מאמינה שהיימיץ' גם פה, הוא לא חושב שהוא בן אדם רע, ההפך, הוא פשוט אומר, כולנו קטנים לעומת המרד, וכל הקרבה אפשרית שצריכה לעשות בדרך, צריכה לעשות. זה לא מעניין אותי, לא קטניס, לא פיטה, לא זה, הוא בעצם סוג של שורף גם את האנשים שקרובים אליו, כי הוא אומר, המטרה היא יותר חשובה עכשיו. ואנחנו כאפס לוקים.
המטרה מקדשת את האמצעים.
בדיוק, וזה לגמרי המטרה מקדשת את האמצעים, ואני חושבת שזה הסיבה שהוא פועל בצורה כזאת. הוא כן אבל, הוא כן משקר לקטניס ופיטה, או סוג של דוקר אותם בגב, לפי דעתי. ככה אני רואה את זה מהעיניים שלי, ואני לא מבינה את החוסר שיתוף הזה שלהם. אולי זה גם העובדה שהם ילדים, ואיפשהו איימיץ' מסתכל על זה ממקום של הם ילדים, הם לא יבינו את כל הפוליטיקה, את כל התוכנית, את כל זה. זה מאוד מאוד קטע של מבוגרים הרבה פעמים, לזלזל באינטליגנציה וביכולות של אנשים שצעירים מהם. כי אני לא מצליחה להבין את העניין הזה של לשים אותם בערפל, אני גם איפשהו מאשימה אותו באמת אשמה אמיתית, בזה שפיטה לא איתנו.
לגמרי. אני גם רשמתי פה זה, איזה עוד שקרים היימיש סיפר שלא עלינו עליהם. יש פה מניפולציה, יש פה מניפולציה רגשית ופסיכולוגית, שזה אומר א', שני דברים, כאילו, איפה היימיש עומד בתוך המרד, כמה כוח יש לו שם, ומה האנשים של המרד מוכנים לעשות, עוד שהיימיש כאילו כן יודע או לא יודע, ואנחנו לא יודעים כלום על המרד הזה. אנחנו לא יודעים כלום על פלוטר, אנחנו לא יודעים כלום על מחוז 13, וזה קצת עושה לנו הכנה לספר השלישי, שדברים פתאום הולכים להיות לא כמו שהם נראים.
זה גם הרגע הזה שקצת מכניס אותנו לפוליטיקה. אם עד עכשיו סוזן נתנה לנו המון המון ביקורת על כל מיני דברים אחרים בעולם, על שליטה באנשים, על כל עולם הריאליטי, על קרירות, על זה, היא נתנה פה הרבה הרבה דברים, אנחנו פתאום גם מתחילים לעשות שיפט על כל העניין הפוליטי. פתאום היימיץ' הוא כבר לא השיקור הזה, אלא הוא עושה מהלכים פוליטיים, הוא משחק בכלים, הוא עושה מהלכים כדי להיות יותר חזק, כדי להשיג יותר כוח, כדי... יש פה כבר דברים אחרים. אנחנו נראה גם ש... בדיוק, זה ממש הכנה לספר הבא, שיש לנו פה שינוי. אם עד עכשיו עברנו הרבה ביקורת על כל מיני דברים כאלה, בעצם הביקורת שתהיה פה זה ביקורת כלפי אנשים שהם במעמד גבוה, שיש להם כוח, ואיך הם משתמשים בכוח שלהם. איך הם מתרצים את זה לעצמם שזה הגיוני להשתמש בכוח הזה בצורה הזאת, ואיך פוליטיקה עובדת.
כן. עוד נקודה מעניינת שהם אמרו, שממש כזה כולם היו צריכים להציל את קטניס, בשביל שהיא הסמל של המרד, ואם אין קטניס, אין מרד, שזה היה בעיניי כזה נקודה חלשה. דווקא הרבה פעמים דיברנו על זה, שדווקא אם קטניס תמות, זה כזה הקדוש המעונה. שבעצם, אם היו הורגים אותה, אולי זה היה אפילו עוזר למרד להגיד, אפילו את הסמל שלנו הרגו, אנחנו חייבים להמשיך. כאילו, אני לא יודעת למה... גם קטניס אומרת את זה הרבה פעמים. אולי עדיף שפיטה הוא זה שיוביל את המרד. יש לו הרבה יותר כוח עם מילים, הוא יודע לסחוף קהל, למה דווקא היו צריכים את קטניס בחיים, ולא להשאיר אותה כסוג של סמל?
אז אני אגיד לך את האמת, אני ממש מבינה על מה את מדברת, אבל... יש בסופו של דבר באנשים, נקרא לזה אקס פקטור, כאילו, יש אנשים שאי אפשר להסביר את זה למה, פשוט הם יותר מעניינים, הם יותר סוחפים, הם מרתקים אותך באיזושהי צורה, הם לא צריכים להיות חכמים במיוחד, הם לא צריכים לדבר, יש משהו בפנים שלהם שמאוד מושך, הם מאוד יפים, לא יודעת מה, יש משהו שמבדיל אותם מבין אנשים אחרים, אני אקרא לזה סוג של כוכבות, ממש... נולדת עם איזושהי כוכבות, ופשוט אנשים נמשכים אליך. זה קורה, יש אנשים כאלה. כאילו זה לא משהו שזה, ויש את זה בקטניס. חד משמעית. כולם מסבירים לנו את זה מסביב. הבחורה הזאת, היא לא הייתה איזה מקובלת מטורפת, היא לא הייתה מגניבה, היא לא זה, היא לא ניסתה אף פעם להתבלט. זה לא עניין אותה בשום צורה שהיא, ופשוט היה בה את הכוכבות הזאת, היא מספרת שהייתה יושבת לבד ועדיין מקבלת מבטים גם מפיטה וגם מגייל, היא כאילו, גם היימיץ' בוחר אותה למרות שהיא לא מתחבבת עליו, לא מנסה לקחת את הזה, משהו בה הוא פשוט, יש בה את הכוכבות הזאת, אנשים נמשכים אליה, אנשים מתרגשים ממנה, היא עוצמתית, היא מעניינת, היא פשוט מעניינת. ואני כן מבינה את הבחירה בלשמור עליה דווקא חיה, כי משהו מאוד מאוד מיוחד בה, מאוד מרתק בה, היא בחירה טובה להיות אורבני החקיין, גם אם היא לא רואה את זה. אני יכולה להבין את זה גם שמי שיש בו את הכוכבות הזאת, לא מבין אותה. באמת לא מצליח להבין אותה. אנחנו רואים אנשים בטיק טוק או באינסטגרם או וואטאבר, מעלים תמונות ונהיים מגה מפורסמים על שטויות שהם עושים, באמת על קליפים של 3 שניות, שאין לזה שום הסבר מדעי, חוץ מבאמת מרכיב הכוכבות שיש בהם. ורואים מיליונים, לא יודעת, עשרות מיליונים של אנשים אחרים מנסים לעשות דברים דומים, או אפילו מנסים לעשות דברים הרבה יותר מתוחכמים מזה וזה, ולא מצליחים. בטח שלא בסדר גודל כזה. ובה יש באמת את הכוכבות הזאת. כן רוצה גם לחזור לרגע של היימיץ' בעצם, שהוא לא מיישר אליה מבט, או שהוא כל הזמן מיישר אליה מבט, והרגע היחיד באמת שהוא חוזר להיות אנושי, נגדיר את זה ככה, זה הרגע שבעצם הוא נותן לה את הפרט מידע החשוב ביותר, שפיתה נלקח על ידי הקפיטול. היא ממש אומרת, זה הרגע היחיד שהוא משפיל מבט ולא מסוגל להסתכל לי בעיניים. ובאמת, כשאני קוראת את זה, אני מתלבה בכעס, וכל מה שבא לי זה להרביץ לו. והרבה פעמים, דווקא בתוך ספרים ובתוך הדברים, לא קורה מה שאת, כאילו, כל האמוציות שבעצם גאות בך, וזה רגע שאני כל כך מאושרת בו שהיא מספרת, שדבר ראשון שהיא עושה זה להרביץ לו, כאילו.
שזה קצת גם כמו בספר הראשון, היא גם, היא לא יודעת איפה היא גם, מחפשת את פיתה על הרחפת שאוספת אותה מהאים, זה מחזיר אותנו קצת לסוף הספר הראשון, והיא ממש, היא נלחמת בשיניים כדי להגיע לפיתה, וזה קצת כזה, היא נלחמת בהיימיץ' על זה שהוא לא הביא את פיתה על הרחפת בפעם השנייה. אני חייבת להגיד שנייה, עשיתי המון מחקר לקראת הפרק הזה, כי הבטחתי הרבה נקודות ולהביא, אבל עם קצת כזה, נזכרתי לקראת סוף הספר כמה יפה הם מאכילים אותנו בכפית, ומסבירים לנו את כל הרמזים לאורך כל הספר. אז כן ישבתי וקראתי מלא כזה תיאוריות משוגעות על כל הספרים, פים שחוזרים בספר, וכל מיני דברים שסוזן נתנו לה השראה. ואם אנחנו מדברים על הכוכבות של קטניס, אז היא מדברת על זה שהיא כתבה את קטניס מתוך ההרצאה של הספרטקוס, נדבר הרבה על רומא בהמשך הפרק, שהוא גם, הוא הגיע מהמעמד הכי נמוך, הוא היה עבד והוא הקים מרד, והיא מספרת, כי הוא מספרים עליו כאילו גם שזה סיפור היסטורי, שהוא בעצם בן אדם שהיה לו את האקס פקטור הזה, שהוא הצליח לכבוש את כולם ולהקים מרד מהמקום הכי נמוך והכי עבד שאתה יכול להיות בו, ולנצח את הקפיטול, שהוא בעצם המלך והקיסר של רומא בעצם. סוזן,
כן, חשוב לציין שאת כל זה קיבלנו על ידי תגובות שהיו בפייסבוק וכן הלאה, ומדברים שכאילו אנשים אחרים העירו אלינו.
אבל אנחנו נדבר עוד, יש עוד הרבה נקודות מעניינות לדבר עליהם. אז סתם כזה הזכרתי את זה שקראתי על ספרטקוס, וזה הצחיק אותי מאוד.
וכן, שווה גם להיכנס לקבוצה ולראות את התגובות, כי הן מעניינות, ויש שם הרבה דברים שאנשים באמת העלו ולא חשבתי עליהם. גם קיבלתי הרבה תגובות בפרטי על דברים שלא חשבתי עליהם. באמת שזה ממש ממש מגניב.
אז בעצם קטניס תוקפת את היימיץ' ומרסנים אותה ומסממים אותה, שזה בעצם הכי כבר קטניס מוותרת, היא כבר כזה, זהו, אני מעדיפה להיות בעיבוד שליטה מאשר להיות מסוגלת להתמודד עם מה שקורה סביבה. היא מדברת על זה, על כמה היא לא רוצה להיות הסמל של הקפיטול, כמה היא לא רוצה להיות הסמל של המורדים, וזה באמת זה קטע קשה.
זה קטע קשה גם בעיקר, כי אחד, את אומרת לעצמך, כל בן אדם שלא שמים אותו בפוזיציה הזאת, שלא לשתף אותו בכלום, לא לספר לו שום דבר, ואז לצפות שהוא יהיה בעצם צעצוע, באמת, ברמה של צעצוע, זה באמת אי אפשר שלא להתחבר לקטניס ולהגיד, כאילו, כל אחד היה אומר, לא בא לי עליכם, כאילו, באמת, זה בא ממקום, לא רק ילדותי, אלא פשוט, באמת, גם היא אומרת, אני הפקדתי בהיימיץ' את כל האמון שהיה לי, ואני לא, וכאילו אנחנו מכירים כבר את קטניס בשלב הזה, היא לא בן אדם שנותן אמון בקלות, והיא מרגישה, תחושת הבגידה שהיא מרגישה, היא כל כך קשה, שהיא ממש אומרת, אני מרגישה כמו משוגעת, כמו זה, ואני מבינה על מה היא מדברת. זה כעס שהוא כל כך גדול בתוכך, כאילו, תחושת הבגידה היא כל כך קשה, שאת ממש אומרת, אני מבינה את זה, שאתה מרגיש שאתה עצבני, שבא לך לצרוח, שבא לך להרוג מישהו, בא לך להיות הכי אלים בעולם, בא לך שירגישו את הכאב שלך, כי זה כאב כל כך חזק. ובעצם גם היא אומרת לנו, אני מאבדת את הרצון לחיות, מרוב שזה תחושה שהיא כל כך קשה, תחושת הבגידה הזאת, גם מעבר לתחושת הבגידה, קורה למצב שהיא גם מאבדת את הדבר הכי חשוב לה, שזה פיטה, היא מאבדת אותו, וזה גם הרגע היחיד שהיא באמת מבינה שהיא לא תראה אותו יותר, כאילו זהו, אצל הקפיטול, זה לא יקרה, גם אם זה יהיה הדבר האחרון שסנואו יעשה, הוא כנראה יהרוג את פיטה. וכל הסערת רגשות הזאת של בגידה, ואת לא תראית הבן אדם שאת הכי או רצית לראות, הבן אדם שרצית לחיות בשבילו, הגיבור שלך, אוקיי? אם אנחנו מדברים על זה ככה, זה באמת עניין של היבוד אי שפיות, היבוד רצון לחיים, באמת זה, זה מעגל רגשות מאוד גדול, ואני חייבת להגיד שאני ממש הצלחתי להרגיש אותו, שזה שפו כזה לסוזן שהיא גורמה לך, פשוט באמת בנתה את זה לרמה של, את ממש ממש מזדהה, עם קטניס, אני הרגשתי הזדהות מלאה עם זה, באמת כל מה שהיה בא לי זה להרוג את האימיץ', כאילו אמרתי, יו, אני מקווה שהיא ממש בשניות שהיא הצליחה להרביץ לו, ממש הרביצה לו.
היא אומרת שהיא מגיעה לזוב דם, היא אומרת שזה כאילו הדבר, כאילו היא ממש לא מוכנה לשחרר ממנו עם הציפורניים שאין לה עוד מהזירה.
כן, נכון, אבל זה פשוט משהו שכזה מכעיס נורא, באמת, הבגידה הזאת, הבגידה היא החלק שהכי מכעיס שיכול להיות.
כן, ובין כל הדברים האלה עוד פיניק מגיע, שאתה עצבני, אתה לא צריך שאנשים נוסעו להרגיע אותך, כאילו כולנו יכולים להתחבר לתחושה הזאת בתור בעיניו, פיניק בא עוד מנסה להרגיע אותה, אבל פיטה בחיים הוא בקפיטול, ואז היא אומרת לו, מה נראה לך? כאילו הם הולכים להשתמש בהם נגדנו, כמו שהם הולכים להשתמש באני נגדנו.
לא רגע, אנחנו פה, זה ממש הנקודה שאנחנו מבינים את כל הבנייה של כל הפרק הזה, של תגיד, אתה אמיתי, עדיף שהם ימותו. כאילו זה מה שעובר לך בראש. הרי כשהוא אומר לה את זה, מה את אומרת? קטניס הסבירה לנו במשך דפים שלמים למה עדיף למות, ואתה כאילו הדרך שלך להגיד לי זה, אל תדאגי, הם חיים בקפיטול. אני ליטרלי הייתי מעדיפה לשמוע שהם מתו בתוך הזה, כאילו ככה את מרגישה ממנה.
כן, ואז יש קטע מאוד מעניין שהיא ממש חושבת על פיטה ואיך הוא מרגיש, האם הוא רוצה למות, האם הוא חושב שיש לו סיכוי לשרוד וכזה, הוא כל כך חכם והוא יכול לעשות מניפולציות ולשקר ולעבוד עליהם ולשכנע אותם ואיכשהו להפוך את הסיטואציה שהוא הצליח להשתחרר משם, זה מין כזה מחשבות שהן מטורפות, זה באמת כל הפרק הזה אתה מתחבר לקטניס ולמחשבות שלה, אתה באמת, אתה לא יודע מה לעשות, אתה חסר עונים, אתה כל מה שאתה רוצה ואתה חושב ואתה מתפעל לאנשים שאתה אוהב אותם, זה שהם לא יסבלו בשלב הזה ואתה רק יודע שהם סובלים מרחוק.
כן, גם יש שם עוד איזה רגע שבעצם היא אומרת, עכשיו כל מה שעושים זה מענים אותו ומנסים להוציא ממנו מידע שהוא בכלל לא יודע. וזה הרגע שבאמת אנחנו מאששים את זה שהוא לא יודע כלום, ואז אני כן מנסה לצאת מהקליפה של, את יודעת, של הבן אדם הזה שמחפש רק את הטוב ורואה את קטניס ואותם כבני אדם וזה, ובעצם עובר לצד של היימיץ' במלכאות ואומרת, האם הסיבה שאתה לא משתף אותם זה כדי שלא יענו אותם ויוציאו מהם את המידע הזה? כאילו, האם זה היה אחד הדברים שנלקחים? האם זה שגם פיטה לא יודע באמת כלום, האם זה מגן עליו? או שזה יותר גרוע, אולי עדיף בעצם שהוא כן היה יודע, והוא פשוט נותן להם את המידע, ולא מתעללים בו. מצד שני, אם הוא היה נותן מידע חשוב באיזושהי צורה, אז זה ממש רע למורדים. כאילו, הולה פה הרבה שאלות.
שהן שאלות קשות, זה שאלות שקורות בדיוק, במציאות גם.
בדיוק, שהן שאלות קשות, שהן השאלות האלה שגורמות לך להבין למה אנשים בתפקידים כל כך בכירים, עושים החלטות שהן לא הכי אתיות, כדי להגיע לאיזושהי מטרה יותר נעלה במלכאות.
עוד מחשבה שרק עלתה לקטניס זה כזה שהיא אומרת, מעניין אם פיטה שמח שהוא הציל אותי. כאילו לא, כי היא אומרת, וואלה, אולי אני אומר, אני בשבי, אני זה, אבל כאילו קטניס בחיים. שזו הייתה מטרת, כאילו, בוא, מטרת החיים של קטניס כרגע הייתה להציל את פיטה, מטרת החיים של פיטה הייתה להציל את קטניס.
וקטניס באמת ניצלה, היא ממש לא אצל הקפיטול, כן. היא מקבלת טיפול, היא זה, כאילו הכל בסדר אצלה. אני גם כן רוצה לדבר רגע על ההחלטה של סוזן בעצם להפריד בין קטניס לפיטה. שהיא החלטה שלא ראית אותה באה. אני לצורך העניין זוכרת שהוקעתי הלם רב בפעם הראשונה שקראת את הספר, כי איפשהו בסוף כן יש לנו קצת נימה של ספר ילדים לפעמים, ואז את כן מצפה שדווקא הכל יהיה לו סוף טוב, הכל טוב כזה, והרגע ש... וכאילו איפשהו כן מרגיש לך שפיטה וקטניסים כזה לא ייגעו בהם, הם כאילו הגיבורים של הספר, והרגע הזה שבעצם אומרים לך, לא, מי שתפס את פיטה זה הקפיטול, זה גם רגע שאת אומרת, רגע, זה לא ציפיתי לזה, זה תופס אותי בסוג של הלם. ממש לא ציפיתי שהיא תפריד ביניהם, ובטח לא לשלוח את פיטה לגובה הרעיות, מה שנקרא. כאילו אם עד עכשיו התלהבנו מכמה קטניס חזקה וזה וזה זה, אני לא חושבת שיש מישהו שיכול להחזיק בתוך הקפיטול, ובעצם מי שעומד לעשות את זה, זה פיטה.
באופן מעניין, קראתי על זה שסוזן קולס, שהיא הגיעה לקראת לסיין לכתוב את הספר הראשון, היא תכננה לכתוב ספר אחד. היא לא חשבה כמעט על הסוף עם ה... היא ידעה שהיא רוצה לעשות משהו דרמטי בסוף, והיא לא יודעה כל כך מה, והיא רצה לכתוב רק ספר אחד. ואז שהיא סיימה לכתוב את הספר הראשון, היא הבינה, היי, אני לא יכולה שהם פשוט כאילו שברו לקפיטול את כל התוכניות שלו, היא חייב שהקפיטול יעשה להם משהו בחזרה, ובגלל זה נוצרו השני ספרים הנוספים. שזה מדהים שאתה יושב ואתה בא ברעיון שנכתוב משהו אחד, ואתה מבין שהאירועים לא יכולים להשתלשל ולהיגמר כזה סוף טוב הכל טוב.
כן, שכאילו אין בזה מספיק גם חותם. נגיד, אחד הדברים שהכי מכשירים בחותם בספר, זה גם החוסר פריות, הפוליטיקה, האמת, הריאליטי. כאילו, מה שאותי ממש שעה במשחקי הרעב, זה באמת ההרגשה שהיא נותנת לך כמה הכל אמיתי. אפילו דיברתי על זה, שאפילו הפציעות של קטניס, זה שהיא לא איזה רמבו וישר יוצאת מהלהבות ורצה וזה, זה נותן לכל התחושה של הספר הזה הרבה אמת. את ממש מרגישה שהדברים האלה באמת התרחשו, שזה איזשהו חלק מההיסטוריה, מרוב שהיא נותנת לו הרבה כאלה, באמת, את ממש מרגישה שהדברים אמיתיים לגמרי, את נכנסת לכעסים, את נכנסת לכל סוללת הרגשות שהיא רוצה לתת לך, באמת.
ואז היא באמת מאבדת את הרצון לחיות, היא מתארת את זה שצריך, הם יכולים להאכיל אותי ולהשאיר אותי בחיים, אבל צריך יותר מבעצם דופק בשביל לחיות ולהראות חיות, שזה נקודה מאוד קשה. ואז עולות במחשבות, היא ממש אומרת, אף אדם שפוי לא יתן לי לתכנן את התוכנית, ברור שאני לא מסוגלת להבחין בין ידיד לאויב, שאם תזכרי איך קוראים לחלק הזה של הספר, הוא נקרא האויב. שזה, אנחנו מדברים מי האויב, כי האם זה הקפיטול, האם זה המורדים, האם זה אני, כאילו מי האויב?
האם זה היימיץ'? פה עולה ממש השאלה, האם האויב תמיד היה היימיץ'? היא ממש אומרת, אני לא ידעתי להבדיל בין מי חבר שלי למי לא, אני נתתי את האמון שלי לבן אדם הלא נכון. את מבינה, היא ממש, יש פה רגע חרטה גדול על בכלל החברות עם האמיץ', אם עד עכשיו היה לנו סיום של ספר אחד, שבעצם יש שם הודעה מאוד למה שהאמיץ' עשה, הוא הציל את חיינו. יש פה פתאום תהפוכה מאוד גדולה, היא אומרת, אני ממש שגיתי שבכלל נתתי לו את הבמה הזאת, סוג של כזה, זה קצת כמו להרים מישהו, מה שנקרא, ולהתחרט על זה, שברגע שהוא מגיע להערצה או להצלחה, להגיד, למה נתתי לו את כל הכוח הזה בידיים? לא מגיע לו בכלל.
אז אם אנחנו מדברים על כזה אנשים שהם לא נראים איך שהם נראים, אז יש לנו גם את היימיץ' שהוא חבר ובעצם הוא יהיה, ויש לנו קברנית המשחק שהוא בעצם מורד. אז רשמתי את עצמי, איפה זה שם את הקפיטול במשוואה? כי במשוואה פתאום הקפיטול לא יהפוך להיות הגורם הטוב, אבל פתאום כזה, טוב, אם הקפיטול הוא כזה רע והמרד והיימיץ' הם כאלה רעים, אז כאילו מי הטוב? שמתי סימן שאלה, איפה זה שם את גייל? סימן שאלה קטן, אנחנו נדבר על זה הרבה בספר הבא.
אני כן רוצה גם להוסיף על איפה זה שם את הקפיטול, דווקא להגיד ששמו לנו את הצוות מייק-אובר שלה, ושמו לנו את אפי, וזה דווקא כדי כן לראות שהקפיטול הוא לא רוע מוחלט, שזה חשוב, זה חשוב. היא מעלה פה את העניין הזה שדברים, כמו שאת אומרת, הם הרבה יותר שונים ממה שהם נראים לנו, ודברים הרבה יותר מורכבים מטוב ורע, יש המון אפור. בספר הזה יש המון אפור, ואני מתה על זה כי זה כל כך אמיתי, זה נכון. אנשים הם לא טוב מוחלט, ואנשים הם לא רוע מוחלט. וגם אני תמיד אומרת את זה שאני מרגישה שאני ממש מתחברת לקטניס, כי אף פעם לא מציגה לך את זה וואו, אני מושלמת, אני תאורה, אני זה. לא, ההפך, היא מעלה לנו את השאלות הכי קשות, היא מעלה לנו את רחשי ליבה שהם כאלה הכי אמיתיים והכי אנושיים שיכולים להיות, והם רעים הרבה פעמים. את ממש מרגישה את הרגשה הלא נעימה יחד איתה. מלהיות לפעמים אגואיסט, מלחשוב על עצמך, מלחשוב על המשפחה שלך, מלחשוב על כל מיני דברים, על, על תאווה גם, גם אם היא ברמה של, של באמת רצון לאהבה וחום, ובאמת זה כזה מין שרשרת של רגשות שבאמת היא מעבירה לך, ובאמת בהקשר לקפיטול, אז זה ממש שמה, הם לא האויב המוחלט, יש אויב, יש אויב, הם לא האויב המוחלט, אנשי הקפיטול, וזה גם כן ילווה אותנו להמשך הספר.
אני חושבת שאם נשים שנייה את סנואו במשוואה הזאת, ודיברת על זה קצת יותר בתחילת הפרק, זה שאנשים עושים דברים והם רואים את האמת ושהם חושבים שהם עושים טוב. סנואו גם במשוואה הזאת, אני חושבת שסנואו עושה דברים כי הוא אולי הוא מאוד קורפטד היום, אבל יש הרבה דברים שהוא עושה שהם לטובת אנשי הקפיטול, לטובת פנם בעצם, לטובת כל האומה, שאנחנו לא, אנחנו לא יודעים לראות אותם בתור האנשים כאילו שהם הקטנים. הוא עושה מלא דברים נוראים, וגם אנחנו נשים את סנואו על המשוואה הזאת הרבה בספר השלישי.
נכון.
ואז גייל, למה שמתי את גייל בסימן שאלה שאיפה הוא נמצא? סתם כי הוא מגיע מיד אחרי זה, אחרי כל המחשבות שלי, כזה...
הוא לא סתם הביא אותה, צריך להסביר את זה. אני כבר בשלב הזה נגיד, הרי יש את השלב הזה שקטניס מתעוררת בעצם, ואז בעצם עולה לך השאלה ל... אם כבר כזה גנבתם אותה וזה, למה בעצם אמא שלה או פרים או מישהו לא איתה, ואז את מבינה שהיא בעצם עדיין על הרחפת, הם עדיין לא הגיעו למחוז 13, כאילו מבחינת הזמנים אני מדברת. וכל העניין הזה שהיא שומעת את הדיבורים וזה, כל זה קורה בעצם תחת הכיפה שאנחנו בתוך הרחפת ואנחנו לא יודעים מה קורה. ואז מלא אנשים בתוך הרחפת מנסים לדבר איתה ולא מצליחים. היא עדיין למשככי כאבים, לא ברור מה קורה איתה, לא יודעת מה מעבירים אותה. ואז כשגייל מגיע, אנחנו כבר מתחילים להבין שרגע, יש מצב שהיא כבר לא על הרחפת, יש מצב שהיא כבר היא בתוך המחוז. אז זה כזה שם אותך ממש על טיימליין אחר.
כן, הוא מגיע ואפילו מתארת את זה שהיד שלו בעצם, כאילו, היא פצועה, שבורה, אנחנו לא יודעים זה, יש לו בעצם קביעות על הפרצוף. היא ממש מתארת ש... ואז פתאום אמרו שאני גם מוצאת את עצמה, וואי, כל מה שחשבתי עליו עד עכשיו היה פיתה, לא חשבתי לשנייה האם תפסו את, את אחותי, את אימא שלי.
נכון, נכון. היא הייתה כאילו כל שקורים. כך בתוך המשחק, היא ממש חשבה רק על אנשים בתוך המשחק.
לא, זה גם אנשים שהיא לא ציפתה, היא כבר, יודעת, היא נפרדה מהם, זה אנשים שהיא לא ציפתה לראות, זה אנשים שהיא לא חשבה שהיא תראה עוד פעם בחייה.
וואי, זו נקודה טובה, כי ממש דיברנו על זה שהיא ממש נפרדה מהם, ובאמת עשתה בזה קאט, וגם נתנה לעצמה להתנהג בצורה שונה, כי היא פשוט אמרה, טוב, זהו, אני לא צריכה להוכיח את עצמי כבר לאף אחד, מה שנקרא. ואז יוצא מצב שגייל מופיע סוג, סוג של מבית הקברות, והיא גם צריכה להשתנות חזרה. כאילו, אנחנו לא מדברות על, כאילו, עדיין זה לא מדובר פה, אבל יש כאן את כל העניין הזה שאם היא נתנה לעצמה להשתחרר מכל השאלות של איך אנשים רואים אותי, מה אני צריכה לעשות, איך אנשים מסתכלו על ככה וככה וככה, שמחזיר אותה. גייל בעצם מחזיר אותה לאיך אני נראית כלפי חוץ, אני כבר לא עושה הכל למען קטניס, אני שוב כאילו מין לא אינדיבידואל, אלא מישהו שמסתכלים עליו וצריך לפעול באיזושהי צורה.
ואז בעצם גייל מספר להם שהוא הצליחו לחלץ את פרים ואימא שלו.
הוא לא אומר הצליחו, הוא אומר אני הצלחתי.
אני הצלחתי.
יש כאן את העניין הזה של גם להתחבב על ידי קטניס, כי אם עד עכשיו חשבנו שגייל יצא מהפרק והוא כבר לא במשוואה, אז הוא לא רק שהוא חוזר, הוא גם הציל את אימא שלה ואחותה. הוא עדיין נלחם על ליבה.
נראה לי גם גייל לא היה מסוגל להראות את הפרצוף שלו. אם הוא היה משאיר אותה מאחור, הוא לא היה עושה את המיטב שלו כדי להציל אותם. קטניס לא הייתה מסוגלת לתפקד או להסתכל עליו.
גם, אבל זה נראה לי גם העניין הזה של לציין את זה בפני קטניס, שהוא עדיין בתחרות, מה שנקרא. תחרות הסמויה.
גם התחרות הסמויה, ואז אני חושבת שזה המשפט ש... האחרון של הספר כזה של אין יותר מחוז 12, בעצם הוא מספר לה שהפציצו שם את הכל, ואני חושבת שזה הסוף ספר, כאילו באמת, הכי חזק שנשאר איתי לאורך הרבה 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 שנים, כאילו סוף הספר השני.
להבין כמה השתנה מהמשחק גם, גם באיזה מקום היא הייתה בזמן שמה קרה בחוץ, אם כל הזמן הרי דיברנו על, אנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ, מי מסתכל בכלל על המשחק הזה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, זה באמת... הטלת הפצצה בכמה היא לא מבינה מה קורה, הוא כן מסביר לה קצת, כן, הוא כן אומר, ברגע שאת פוצצת שדה כוח, שמו עלינו מלא פיצוצים, מלא זה, ואז בעצם הצלחתי להציל את אמא שלך ואת אחותך, וברחנו, ואז אנחנו גם סוג של מבינים שהם במחוז 13, כי אם אין יותר מחוז 12, אז איפה הם?
כן, כך נראה הספר השני, דרמה.
זה באמת דרמה. זה היה פרק שבאמת היה שווה לעשות לו פרק ממש בנפרד. אם אנחנו צריכים כזה להספיד את, את הספר השני, אז הוא באמת ספר טוב. אני לא מנסה לקחת לו את הזה, פשוט הסוף שלו, נגיד את זה ככה, לפי דעתי, הוא כל כך... נגיד, אני הרגשתי שהרבה מהחלק הראשון של הספר, הוא כזה סוג של כזה לא קורה בו יותר מדי, ואז בסוף קורה מלא, ואני רוצה עוד פי מיליון יותר מידע על מה שקורה בסוף, אבל יוצא מצב שרוב המידע שיש לי הוא דווקא על, על התחלה שפחות, לפי דעתי, פחות צחפה אותי. ולעומת הספר הראשון, שהרגשתי שלאורך כל הספר הוא ממש ממש סוחף אותי ברמות, כאילו לא יכולה להפסיק לקרוא, הכל כל הזמן מתקדם נורא מהר, ובספר השני הרגשתי שרק הסוף מתקדם נורא מהר, ובהתחלה הכל לא זז כזה. גם התלוננתי על זה הרבה פעמים.
כן, כפי שאמרתי, ספר השני, אני מאוד מאוד אהבתי אותו, אני מאוד אהבתי את כל העניין של דברים לא נראים כמו מה שהם, שזה דבר שחסר לי הרבה בהרבה ספרים, שמין כזה, מין כזה בדרך כלל יש את הטוב מול הרע, והטוב תמיד מנצח, אבל המציאות והאמת היא תמיד הרבה יותר מורכבת, וזה תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל עליהם. יש הרבה דברים שבעקבות זה שדיברנו עליהם, אני מתחילה לחשוב עליהם לקראת הספר השלישי, אז א', אני ממש מתלהבת שעשינו את הפודקאסט, באופן כללי גרם לי לראות את הספר ברובד הרבה יותר עמוק. וגם אני נהנית לשמוע מה, מה אתם חושבים בדברים שפספסנו, כי באמת הספר הזה נוגע לכל אחד בנקודות אחרות ועולות לכולנו מחשבות שונות לגביו, אז זה תמיד מעניין לשמוע מה עוד אנשים חושבים.
ומעבר חד.
מעבר חד, לכל מיני דברים שאספתי, קראתי תיאוריות משוגעות לכל מיני ניתוחים מעמיקים על כל מיני דברים שקורים בספר. אז הדבר ראשון שאני רוצה לדבר עליו, שהרבה אנשים מדברים עליו, זה לא תיאוריה, אבל זה מין כזה לא מדברים על זה באופן ישיר בספר, זה שכל הפנם, זה בעצם, ידענו שזה צפון ארצות הברית, דיברנו על זה בספר הראשון, אבל ממש מדברים על זה שזה בעקבות הרבה אסונות טבע. כולם מדברים על זה שזה כזה, העולם שלנו עוד 400 שנה אחרי שיהיה בעצם את אסון האקלים, ממש מדברים שהשטח של צפון ארצות הברית הצטמצם בגלל שעלה מפלס המים. ופתאום יש להם בצורות ואין יבול וזה, שזה ממש מתאר את העולם שלנו ואת הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו מבחינת אסונות טבע. אז הרבה מדברים על זה שזה ממש, סוזן מנסה להסביר לנו את העתיד, שלא מדברים על זה באופן ישיר, אבל כנראה שהיה לנו פה...
שזה עוד עניין של ביקורת, כאילו אם אנחנו מסתכלים על זה היום, זה העניין הזה של הצריכה המוגברת, שאנחנו יודעים בוודאות שהצריכה המוגברת בעידן שלנו, זה מה שגורם לכאילו התחממות גלובלית ולכל בעיות האקלים וזה, זה כאילו, זה ממש ידוע שכל הייצור של כמות הזבל שאנחנו מייצרים בה, הם הולכים כזה, הולך להתנקם בנו כהוגן, מה שנקרא. וזה גם העניין הזה של איך בעצם הגענו למצב הנורא הזה של מחוזות וכל זה. אז זה גם סוג של ביקורת, זה איך זה בעצם התעללנו בכדור הארץ שלנו, עד שהוא הגיע למצב הזה.
כן. דיברנו על רומא קצת מקודם, אבל אנחנו נגיד השם פנם, פנם, הוא בעצם אומר אוכל בשעשוע, בלטינית או ברומית, שזה בעצם קצת כל מה שהקפיטול מייצג, נכון, הוא מייצג את זה של אנשים כאילו רעבים, או בעצם האוכל שולט עליהם. אבל אנחנו מדברים על הרבה האוכל, האוכל הוא מאוד מייצג עושר והנאה, מצד שני הוא מייצג שליטה בעוני, אז הוא קצת מעבר והוא קצת מענה בצד שני. ושעשוע, שזה מין כזה עוד דרך של הקפיטול נשלוט במוח של כולנו, או לאחד את כולנו לחשוב זהה, שזה ביקורת על הריאליטי ועל משחקי הרעב באופן בפרט.
שליטה בתודעה.
כן, שזה מאוד מעניין. קראתי תיאוריה משוגעת. משוגעת, משוגעת, משוגעת. אני לא הצלחתי להבין אותה עד הסוף, אבל סתם חשבתי שזה יהיה משעשע לסתר אותה. שבעצם קטניס, היא גידלו אותה במטרה לייצג את המרד בעתיד. אולי גידלו עוד כמה אנשים, אבל אני אספר את התיאוריה שבעצם היא אומרת שאבא של קטניס כנראה היה גם מורד, והוא גדל באותה תקופת זמן כמו אמא של מאג', שכמו שאנחנו יודעים, אחותה התאומה נהרגה במשחקי הרעב, היא הייתה במשחק עם היימיץ', ואנחנו יודעים שהיא מורדת, כי אנחנו יודעים שבבית שלו, של ראש העיר, היה שם שידורים של מורדים, היה להם את הסיכה שמאג' מביאה לקטניס, שזה בוודאות מישהו שם מורד בבית ואמר למאג' לעשות את זה. מאג' לא חשבה על זה בעצמה. אז יש תיאוריה שמסבירה שאימא של מאג' בעצם רצה להתקרב יותר לצלחת, והיא אמרה, איך אני אשלוט בדברים שהתקדמו בכיוון שלי במרד, אני אתחתן עם ראש המחוז, ואבא של קטניס בעצם לימד אותה להיות ציידת כדי לתת לה את הכלים להצליח, לנצח במשחק בעתיד. מפה לאיך היא נבחרה להיות במשחק וכל הדברים שהתגלגלו, יש שמיים וארץ.
כן, יש פער יותר גדול, וכנראה זה לא היה כוונת הכותבת, אבל עדיין נחמד.
אבל מבטיחה לכם שאם תחפשו משחקי הרעב, תיאוריות באנגלית, אתם תמצאו את התיאוריה הזאת, היא מין כזה המובילה. עוד דבר שקראתי על סינה, בעצם שהיו שני סינה ברומא העתיקה שניסו להתנקש ביוליוס קיסר, שיוליוס קיסר בעצם מייצג לנו פה את סנו, או את מישהו שהוא הרודן שמנהיג את, את הקפיטול, ובעצם היה סינה אחד שהיה משורר, אמן, והוא הוביל את המרד שלו בעצם באמצעות השירה שלו, והיה סינה אחר שהיה המנהיג של המרד, וסינה שהיה אומן נהרג כי חשבו שהוא הסינה השני. סתם מצחיק שזה מין כזה עוד רמז מוקדם ללהגיד שסינה הוא מורד, למרות שכאילו גם עלינו על זה בעצמנו. עוד שמות שמרומים, כל המתחרים בעצם שהם הקרייריסטים, קייטו, פורשיה, אוקטביה ופלאביה, זה בעצם שמות של משפחות העשירות ברומא, שזה עוד פעם להגיד לנו שיש הפרשי מעמדות, ולא סתם סוזן מוכרת את השמות של ה... מאוד מאוד מאוד.
זה לא סתם כדי לעשות לנו חיים קשים?
וואי, היא חייבת למצוא שמות יותר קלים. דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים, על מה שחוזר התיאור של הציפורים. בעקבות כל המחקר שלי מצאתי עוד תיאור של ציפורים שלא דיברנו עליו, שבעצם קטניס קוראת לצוות המעצבים שלה, בעצם חבורה של ציפורים צבעוניות.
נכון, אני זוכרת.
כן, אז... אני מקווה שיהיו לנו עוד דימויים של ציפורים, כאילו בספר 3.
יהיה, אל תדאגי.
על החתול בוודאות יש, אני יודעת.
יש פה מישהי שעשתה איזה קורס צפרות, ונכנסה עליו חזק, מה שנקרא. נראה לי, סוזן עשתה את זה באוניברסיטה, ופשוט לא סיפרה לנו.
כן, והנקודה האחרונה שאותי הכי באמת הייתי כזה, וואו, זה ממש מעניין. יש לנו את עץ הברק בעצם בזירה, שהוא מכה ב-12 בצהריים, ב-12 בלילה. ויש את הפתגם שאומר, ברק לא מכה באותו מקום פעמיים. זה תרגום חופשי שלי מאנגלית, ובעצם יש לנו ברק שמכה פעמיים ביום באותו מקום, שזה קצת כזה אנלוגיה לקטניס, שפעמיים היא הצליחה להשתמש בדברים של הקפיטול כנגדם, שזה נקודה שפתאום חשבתי עליה והייתי כזה, וואו, איזה גאוניזם, באמת סוזן התכוונה לזה, שאני חושבת שכן, היא מאוד חכמה, כאילו היא לא עושה דברים סתם.
יש פה הרבה דברים שבדיוק... נרשמו והיה בהם הרבה תובנות גם אחרי. היא באמת מציינת גם הרבה פעמים את העניין הזה שזה, שמקים ברק פעמיים, וזה הגיוני דווקא, נשמע לי הגיוני ש...
הוא מקה בדיוק באותו מקום, בעץ. יש עוד הרבה דברים, יש המון מוטיבים חוזרים עם אש, ועם השמלות שלה והבגדים שלה. יש המון 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 מה לקרוא, וגם מישהו כתב פוסט על כל הדברים של רומא ממש יפה בקבוצה, כמו שציינו. אם יש לכם עוד דברים שהייתם רוצים שנעלה, אולי בסוף הספר השלישי, או נעשה איזה פרק על עוד דברים שאתם מעלים, אז תשלחו לנו באמת בכיף ובאהבה. זהו, אנחנו חותמים את סוף העונה השנייה.
לא, לא, זה עדיין לא הסוף. נשאר לנו את הפרק.
נכון.
שכולנו מחכים לו. פרק הסרט. שאני ממש מתרגשת. ממש מתרגשת אליו. גם יהיה ממש מעניין, והוא יהיה ארוך מתמיד, כמו שאנחנו אוהבים. ו... בבית שיש למה לחכות. זהו, אז חתמנו את הספר.
את הספר!
זהו, אז עד שבוע הבא.